הגענו לפסוק כף, כף א', כן. מלכים א', פרק י"ח, פסוק כף א'. אחרי שהגשם נעצר ואליהו מקבל את ההוראה להחזיר את הגשם לארץ, הוא הולך פוגש את אחאב, השם מצווה אותו, הולך הראה לאחאב, השם רוצה שאחאב יראה את אליהו, לא רק להחזיר גשם, אלא גם שתהיה פגישה בין אחאב ואליהו. הפגישה הזאת משפיעה על אחאב ומרככת אותו, ולמרות שהפגישה ברגע הראשון נראית מאוד קשה, הוא קורא לו עוכר ישראל, ואליהו משיב לו, אתה ובית אביך אחרתם. אחר כך אליהו נותן לו הוראות, ואחאב, מלך ישראל, מלך שולט בכיפה, הוא נשמע וממושמע למה שאליהו אומר. שלח קבוץ את כל ישראל ואת נביאי הבעל, 450 איש, ונביאי האשרה, 400, אוכלי שולחן איזבל. הזכרנו בפעם שעברה שהוא מזכיר את נביאי האשרה שהם אוכלים שולחן איזבל כדי להראות לו, תראה שהם לא ישמעו לך. תבין שאיזבל מושלת עליך. וישלח אחאב בכל בני ישראל, הוא אמר לו לקבוץ את ישראל, לקבוץ את הנביאים, נביאי הבעל ואת נביאי האשרה. אחאב שולח בכל בני ישראל, לא נותן הוראה לקבוץ אותם. לא כמו שאמר לו, קבוץ אליי את כל ישראל, הוא רק מודיע לישראל, אנחנו רואים שישראל מגיעים לבד. וזה מראה לנו שלישראל יש זיקה לאליהו הנביא. יכול להיות שזה אחרי 3 שנים של רעב וצמא ובצורת, זה ריכך מאוד את הלבבות, ישראל מגיעים גם בלי שאחאב נתן הוראה. למי הוא כן נותן הוראה? ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. לנביאים הוא נותן הוראה, ונביאי הבעל שומעים לאחאב. נביאי האשרה, כמו שנראה אחר כך, לא מגיעים, כי הם עומדים תחת השלטון של איזבל, והם לא נשמעים לו. פסוק כף א', ויגש אליהו אל כל העם. נמצאים על הר כרמל, כל עם ישראל נמצא שם, 10 השבטים, ונביאי הבעל ואחאב. אליהו ניגש לישראל. כן, ישראל מסתכלים, מי זה אליהו הזה? כן, יודעים שהוא האיש שבגללו אין גשם, אין מטר, יש הרבה סבל, והוא ניגש עליהם, הוא מתקרב עליהם. לדעת, אנחנו קרובים, אתם שייכים אליי, אנחנו לא אויבים. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא אמרו העם אותו דבר. פונה לעם ואומר להם, אתם צריכים להחליט איפה אתם נמצאים, עם השם או עם הבעל, למי אתם מאמינים? לכאורה העם כבר שנים עובדים את הבעל, אליהו אומר להם, מה אתם פוסעים? הם לא פוסעים, הם מאמינים בבעל. אבל בזה שהעם לא עונים דבר, זה מראה שהם באמת פוסחים על שתי הסעיפים. הם באמת לא יודעים מה לענות. מצד אחד השלטון וכל התקשורת וכל הרעש הגדול, הכל זה מסביב לבעל. לא שומעים על נביאי השם, נביאי השם מסתתרים, לא יודעים עליהם. ומצד שני, הם יודעים שהם כבר 3 שנים בלי מטר. והם יודעים שזה בגלל האדם הזה, אליהו. הם מבינים שאליהו נושא דבר השם. אז לכן הם פוסחים על שתי הסעיפים מה לעשות. או שיתאר לעצמנו, יבוא מישהו ויגיד שצריך כעת לבאר את כל הכנסיות בארץ ולשבור את הכל, וכולם יודעים, יש מדינה, יש משטרה, יש בתי משפט, מה זה נראה הגיוני? כולם בלב יודעים שצריך לעשות את זה. אבל איך זה מסתדר? בחוץ זה לא, איך זה נראה? איך זה מתקבל? וכן כולם לא עונים דבר. ויאמר אליהו אל העם, אליהו מבין שהעם נמצא במצב שצריך להוציא אותו, העם הוא שבוי ביד של אחאב וצריך לגאול את העם, וכדי לברר את זה לעיני השמש, את האמת של דבר השם, אז הוא יוצר כאן מבחן, ואנחנו לא יודעים אם השם אמר לו את זה או לא. בדברי חז"ל יש דעות, יש אומרים שבכל אם יאמר לך נביא לעבור על דברי תורה שמע בקולו חוץ מעבודה זרה, ומביאים ראיה מאליהו בהר הכרמל, שאליהו בהר הכרמל זה שחוטי חוץ, להקריב קורבן בזמן שיש בית המקדש, יש בזה איסור קראת, ואיך אליהו עושה את הדבר הזה, אז משמע שזה דבר השם. אבל כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בכל המהלך, אז אנחנו רואים שהשם הולך יחד עם אליהו, מה שאליהו אומר הקדוש ברוך הוא מקבל. כיוון שאליהו הוא כל כך נאמן לשם, אז השם מחזיר לו נאמנות ומקיים את כל דבריו. הוא אומר לא יהיה גשם טל ומטר קים לפי דברי, והשם עוצר את הגשם, את המטר, את הכל, כן, בגלל שאליהו אמר. והשם אומר לאליהו לך תחזיר את הגשם, השם יכול להגיד אני מחזיר את הגשם, אני לא שואל אותך שאלות. ואז אליהו צריך להראות למה נעצר הגשם, בגלל עבודה זרה. אז צריך קודם לתקן את העם, שכולם ידברו נגד העבודה זרה, ורק אחר כך יהיה הגשם. אז זה המבחן, המבחן הזה, שאליהו הבין שאם השם נותן בידו להחזיר את הגשם, שהוא זה שיחזיר את הגשם, אז השם ייתן לו רשות לעשות מה שהוא ירצה. והשם סומך על אליהו שהמבחן שלו זה בשביל לחזק את האמונה. אליהו לא יעשה דבר נגד האמונה, לא בשביל לפאר את עצמו, אלא כל המבחן שלו זה לחזק את האמונה בשם, ובזה שעם ישראל הוא עם קדוש וצריך לחזור לאמונה. כן. ירושלים וארץ יהודה הם כעת סגורים, גם אם הוא יגיד לכל העם לבוא לשם הם לא יוכלו. הוא צריך לעשות מעמד של כל העם שמקבל עליו את מלכות השם, וזה על ידי קורבן. אליהו עושה כאן שני דברים. הוא קודם כל מראה לכולם שעבודת הבעל זה הבל וריק. הוא מראה יש כאן 450, זה כל כך הרבה רושם, כל הנביאים של הבעל שמי יודע איך הם היו מקובלים קודם, איך פרסמו אותם, והוא הופך את כולם לאפס, שכולם יראו את זה, ורק אחר כך הוא מוציא מהעם את כל השם, שהשם הוא אלוקים. המבחן שהוא עושה כאן זה לכאורה ההפך, הוא בא להביא גשם לעולם. גשם זה מים, ומה עושה את המבחן? באש. להראות שהשם שולט בכל, אין עוד מלבדו. הוא יכול להביא את הגשם, את המים, אפילו שלפני רגע הוא גילה את הכוח שלו באש, שזה ההפך מהמים. האש, אחר כך נראה שהיא לחכה את כל המים, שהאש הפכה את כל המים שהוא הביא שם, האש שרפה את הכל. אז איך על ידי אש שורפת, אם זה הכוח של השם, אז לכאורה זה לא מתאים עם מים. אז בזה יכירו שהשם הוא האלוקים, הוא בעל הבית היחידי על הכל. המים זה החיות של הארץ, הצמיחה, הפריחה, כן, הגשם זה, זה גם מביא לתאבות, כמו שהעבודה זרה היא מחנכת לתאבות, והוא עצר את השמיים, עצר את הגשם, כדי להראות שאם הבעל והאשרה, שזה היו אלילים, שלא רק עבודה זרה, אלא זה הכל היה בנוי גם על פריצות. פריצות להראות שהחיים, התאבות של החיים, ההנאות של החיים, זה הדבר המרכזי, זה הדבר הכי, כן, הצבעים, כמו, כמו שאתה הולך ל... נכנס לאיזה סופר, אתה רואה אורות וצבעים, וזה מטשטש לאדם את העיניים. כן, קולות, רעשים, אתה שומע מנגינות ושירים, וכל הסביבה כולה היא מוארת ומוקרנת. כן, לזה רומזים המים. האש זה ההפך, הוא שורף את הכל, משמיד את הכל. והקדוש ברוך הוא בעל הבית על הכל. הכל צריך להיות במידה. ויאמר אליהו אל העם, כעת הוא פונה במבחן, אני נותרתי נביא לשם לבדי, ונביאי הבעל 450 איש, ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחו וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. זה המבחן שהוא מציע. לבנות מזבח, ו... לקחת שני פרים, וכל אחד ינסה את הכוח שלו. והוא מזכיר אותם קודם, שאחר כך גם השבר שלהם יהיה יותר גדול. הם יקחו את הפר, הם יבחרו ראשונים, שלא יגידו שאני בחרתי את הפר היותר טוב והיותר מעולה, ולכן הצלחתי, תבחרו אתם מה שאתם רוצים. וישימו על העצים, יכינו העצים, שזה מוכן לאש, ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. אני אעשה בדיוק מה שהם עושים. שלא יראו שאני בחרתי לעצמי, נתתי לעצמי איזה נקודות טובות יותר כדי להצליח. וקראתם בשם אלוהיכם, כעת הוא פונה לנביאי הבעל. קודם הוא דיבר על העם. ויתנו לנו, ו... כעת הוא מדבר לנביאי הבעל. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם השם. והיה האלוקים אשר יענה באש, הוא האלוקים. ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר. העם שומע את המבחן, כולם מקבלים את זה. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. קחו מה שאתם רוצים, תבחרו, תעשו מה שאתם רוצים, רק אל תשימו אש, נראה. ויקחו את הפר, כן. כאילו, אתם, לכם זכות קדימה, אתם 450, אני לבד. אז אתם טוענים שאתם יחיד ורבים, הלכה כרבים, אתם באים בשם הרבים. בבקשה, נראה אתכם. ויקחו את הפר אשר נתן להם. חזל עומדים כאן, מה זה נתן להם? הם 450 איש, הם צריכים שהוא ייתן להם את הפר. אז חזל אומרים שהפר לא רצה ללכת. הפר, ככה הרד"ק קצת מסתפק בזה, הוא אומר, הפר אמר לאליהו, אני וחברי גדלנו באותו מקום. למה אני צריך ללכת לעבודה זרה והוא ילך לעבודה על השם? עד שאליהו אמר לו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי הפר שאני אקריב, כך יתקדש שם שמיים על ידיך, שאתה תהיה בידם והם לא יצליחו. אז גם ממך יהיה קידוש השם. אנחנו רואים שלפעמים קידוש השם זה גם בזה שהעבודה זרה או הדרך הרעה נכשלת. לא רק קידוש השם בהצלחה, אלא גם בכישרון של הכוחות התומעה. ויקחו את הפר אשר נתן להם ויעשו. מה זה ויעשו? כנראה או שעשו מזבח או שניתחו את הפר, כן, כמו שהוא אמר להם. ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים למור הבעל עננו ואין קול ואין עונה, ויפסחו על המזבח אשר עשה. באים להוריד אש. אז מתי, אם אלה שמאמינים בעבודה זרה, מתי הכי טוב להוריד אש? בצהריים. השמש היא בשיא הרתיחה. אלה שמאמינים באלילות של השמש, אז כעת אפשר להוריד אש. אז הוא נותן להם מהבוקר עד הצהריים, שזה הזמן שהשמש כל הזמן עולה. ואליהו מוריד את האש אחרי שהשמש כמעט שוקעת, בזמן המנחה. כן. והם קוראים לבעל מהבוקר עד הצהריים, הבעל עננו ואין קול ואין עונה. סיפור שישמעו איזה קול, כן, שישמעו איזה קול, ואז הם יגידו שהבעל ענה להם. טוב, שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה שקט כזה שלא ישמעו שום קול. אין קול ואין עונה, שלא יכולים להגיד, שמעתם את הקול הזה, זה הבעל ענה לנו. אין קול ואין עונה. ויפסחו על המזבח אשר עשה. מה זה המזבח אשר עשה? הם צריכים להקריב על המזבח שהם עשו. אז הם חשבו, אולי במזבח שהוא עשה, יש איזה קסם, איזה משהו שמפריע, אז יצאו לדלג מעליו, לעשות אולי המזבח הזה שלא יפריע. ויהי בצהריים, ויתל בהם אליהו. כן? ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכיסיג לו, כי דרך לו, אולי ישנו ויקץ. אתם מאמינים הרי באליל, שהוא דומה לבני אדם. כן, אז חזל אומרים, אולי הוא עסוק, הוא שיחה עם החברים שלו, יש לו עוד אלילים, אולי הוא צריך לשירותים, אולי ישן, מנוחת צהריים, תקראו בקול גדול. אבל הם חשבו שגם אליהו לא יצליח. אז הם יגידו, אף אחד לא יצליח. וחז"ל מביאים במדרש שהם החביאו מישהו שידליק אש. כן. בכל אופן, איזבל הבינה את זה, וכנראה בגלל זה היא לא נתנה לנביאים שלה להגיע, כי ידע שאליהו יבטל אותם. ויקראו בקול גדול והתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפוך דם עליהם. התחילו לשרוט את עצמם עם הסכינים, עם הרמחים. אולי יהיה מישהו שירחם עליהם, איזה אליל, ואולי בכל זאת יהיה משהו. ויהי כעבור הצהריים והתנבאו עד לעלות המנחה. הוא נתן להם עד לעלות המנחה, זמן של קורבן מנחה. אנחנו יודעים שיש לנו קורבן תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. תמיד של שחר הוא בא לחפר ולתת שפע של ברכה לכל היום. תמיד של בין הארבעים זה בשביל הלילה, אבל זה הזמן של המנחה. ככה הרמח"ל מבאר את שלושת התפילות, למה צריך שלוש תפילות. תפילת שחרית זה צריך להיות כמה שאפשר יותר מוקדם בבוקר, כדי שלא תהיה שעה ביום. היום הוא כולו נועד לעבודת האדם, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. והעבודה של האדם לא תצלח אם לא תהיה בברכת השם. אז ככל שהתפילה מוקדמת, היא כוללת את כל העבודה, ולא מדובר רק על אלה שמתפללים, על כל העולם, על עם ישראל במיוחד, ועל כל העולם. כל מה שעושים צריך ברכה. בלי ברכה שום דבר לא יצלח. אפילו הדגים בים, השם ברך אותם. בלי זה הם לא יהיה שום דבר. צריך שהתפילה בבוקר היא כוללת את כל מה שיעשה היום, שהיא תתחיל עם שפע רוחני, שעל ידי זה כל מה שנעשה במשך היום יתברך. תפילת המנחה, אחרי שהיום נגמר, כעת אנשים הולכים להפסיק את העבודה, ואבן עזרא אומר שזאת הסיבה שקוראים לזה מנחה, כי זה הזמן של מנוחה. גמרו את העבודה, אז כעת באים לנוח, כעת צריך תפילה שכל מה שהצלחנו במשך היום לא ילך לאבדון. אדם יכול להצליח ואחר כך כל האוכל נרקב, הכלים שהוא בנה יכולים להישבר. לכן אנחנו יודעים שכל ברכה צריכה שמירה, כמו שיש בברכת כהנים, לברך השם וישמרך. אם השם לא ישמור, אז הברכה לא תועיל. אז בשביל זה באה תפילת מנחה. תפילת מנחה היא באה לשמר את כל מה שנעשה ביום. תפילת ערבית היא לא בונה כלום. לכן בתפילת ערבית אין חזרה, אין קדושה. אז למה צריך תפילת ערבית? בלילה אדם בסכנה. אדם לא רואה, יש החיות הרעות, שזה כולל גם אנשים שהם חיות רעות, וכל כוחות הטומאה יוצאים בלילה להזיק, ואז צריך תפילה רק לשמירה. ותפילת ערבית היא לשמור על האדם, שהאדם לא ינזק, שהוא, כל האנשים, הנשים, הילדים, שלא ינזקו. בשביל זה באה תפילת ערבית. התפילת מנחה היא סוף היום. אז אליהו ניגש בזמן תפילת המנחה. אולי זה בא להגיד שגם כשנראה שכל מה שהם עשו לא הצליח, והוא לקראת הסוף, הרגעים האחרונים שעוד אפשר לעבוד ביום, אפשר שהוא יצליח. אפשר שהוא רומז להם, לעם ישראל, זה לא מאוחר. אתם כבר כמה דורות עובדים עבודה זרה. ירובעם בן נבט, הבן שלו נדב, באשה בן אחיה, הבן שלו אלה, עומרי, אחאב. כן? עוד מעט יכולה להיות שקיעה, שקיעה של חלילה של עם ישראל. אבל יש עוד זמן, זה לא מאוחר. יש עוד אפשרות לתקן. אז זה בעלות המנחה. גם זה בכלל כל הדבר הזה של בעלות המנחה, זה לא, מה זה עלות המנחה? למה היא עולה? איפה יש מנחה? מנחה היא בבית המקדש בירושלים, לא בארץ ישראל, לא בקרמל ולא בשומרון ואיפה שנמצא האב. אז אליהו מכוון עם בית המקדש, כלומר הדעה שלו עם מה שקורה בבית המקדש. זה בזמן שהמנחה שם עולה, כלומר שהמנחה כבר קרבה, לא מכינים את המנחה, אלא המנחה כבר עולה, וזה כבר סוף היום, ויקעבור הצהריים, והתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קשב. כן? זה הביא לזה שנהיה שקט גמור, זה בינתיים נביאי הבעל, ואין קשב, לא מובן, אם אין קול עונה ואין, מה זה אין קשב? אף אחד לא מקשיב. אולי זה בא ללמד שגם עם ישראל הפסיק להקשיב להם בלב. הוא כבר לא מאמין להם. הוא רואה את כל מה שהם עשו, והוא רואה שזה הכל בטל ומבוטל. אז אין קשב, זה הכוונה לעם ישראל, שכבר לא מקשיבים להם. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי. לפני שבאים לקרב יהודים, קודם כל צריך להרגיש קרבה איתם. כן, הוא בא להחזיר את עם ישראל לעבודת השם. צריך להרגיש קרבה. אתם אחים. אנחנו אחים כולנו. אנחנו שייכים לעם קדוש. למה אתם עומדים לבד? כאילו, אתם לבד ואני לבד. אתם שלנו. תרגישו ביחד. ויגשו כולם אליו. וירפא את מזבח השם מהרוס. יש בזה ביאור על דרך ההפשטה, שמה זה המזבח? עם ישראל עובד את השם, ועבודת השם בעם ישראל נשברה, היא נהרסה. אז בזה כאן אליהו בא לרפא את מזבח השם, לרפא את עם ישראל. יש מפרשים איזה מזבח השם מהרוס, ממתי יש מזבח בהר הכרמל. אז מפנים אותנו לשאול המלך. בחטא של עמלק כתוב ששאול הלך לכרמל ובנה שם מציב יד, ויש מפרשים שהכוונה לאותו מזבח שבנה שאול המלך. ולמה זה הרוס? ברגע שאחאב עלה למלכות יחד עם איזבל, היא רצתה לבאר כל סימן של עבודת השם בארץ ישראל, שלא יישאר סימן. אז יש מזבח מהזמן של שאול המלך, הרסה אותו. זה ככה חלק מהמפרשים מסבירים שהכוונה לזה. יותר נראה לי לעניות דעתי הפירוש הראשון, שמזבח השם הרוס זה רומז על עם ישראל. עם ישראל הוא המזבח של השם, שעליו עומדת עבודת השם, עליו נגלית השכינה, וזה נהרס וצריך לחדש אותו, צריך להחזיר את עם ישראל לבריאות שלו. כן, קשה שהם היו מעיזים לעשות את זה, כי כל העם היה אומר להם, מה זה? זה לא פייר, זה צדק, אתם מקלקלים. תראו את, את ההצלחה שלכם בעצמכם. ויקח אליהו, אז יש הפירוש שזה על מה שאני, שזה כאילו כותרת, והביאור זה על מה שיש המשך, זה ביאור שלישי. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו למור, ישראל יהיה שמך. מה אומר הפסוק הזה? 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב. למה צריך להגיד שהשם אמר ליעקב שיקראו לו ישראל? שמה צריך להגיד את זה? מה זה חשוב? אנחנו יודעים שיעקב זה שם של ישראל בזמן שהם בשפל. כן? בית יעקב אלו אנשים שהם לא מגלות כל כך את עבודת השם. כי פדה השם את יעקב, ישראל זה שרית עם אלוקים ועם אנשים. ישראל זה שם קדוש. זה אליהו מרגיש שעם ישראל נשבר. עם ישראל עובד עבודה זרה, זה לא ייתכן להשאיר אותו כך. אז הוא מזכיר גם לישראל וגם לשם. ריבונו של עולם, אתה בחרת בעם ישראל, אל תיתן להם לשקוע יותר מדי. אל תיתן שהם ייפלו. אתה נתת להם את השם ישראל. לא השארת את יעקב בשפל. אז תעזור לי להרים אותם. הוא לוקח 12 אבנים להראות שאף שבט מישראל, אפשר לעשות שתי אבנים גדולות לבנות מזבח או כמה אבנים, אבל מה 12 אבנים? אליהו כל דבר עושה ברמז ובכוונה. הוא בזה שהוא בונה את האבנים, הוא בונה את עם ישראל, הוא מאחד אותם מחדש. אתם לא עשרת השבטים ושבט יהודה ובנימין שם בירושלים, אתם עם אחד, אנחנו עם אחד. כן, כמו שהיום זה נראה, יש חרדים, יש חילונים, יש כאלה ויש כאלה. כל החשיבה הזאת היא מקולקלת. אנחנו עם אחד. חלק מאיתנו שבור, אבל בעצם זה שבר של כולם. אדם לא יכול להיות שבמשפחה אף אחד שלו הוא חולה ולהגיד, אבל אני בריא. מה זה אתה בריא? אבל יש לך אח חולה. אתה יכול להמשיך להרגיש טוב כשיש לך אח חולה? אם יש אח חולה, כל המשפחה היא בסבל. אי אפשר להתעלם מהאח הזה ולהגיד, אבל אני בריא. לכן הוא רוצה לבנות אותם ביחד, כולם ביחד, שבטי ישראל. אשר היה, כן. יכול להיות שהוא אולי הכין מקום למזבח, כי רק כעת הוא בנה את המזבח. וכאן הוא קרא, והוא גם כנראה, הוא לא רק לוקח 12 אבנים כדי לכוון בלב שלו. הוא אומר את הדברים כדי שכל העם ישמע. בגלל זה הוא אמר לכל העם לגשת אליו. שיראו מה שהוא עושה. ואנחנו נראה את זה גם בהמשך. שהוא עושה עוד דברים לאחד את עם ישראל. אז כנראה שלפני זה אולי הכין איזה תשתית שיחשבו שזה מזבח במצב הלא טוב, אבל עליו הוא לא יקריב, הוא יקריב על המזבח הזה החדש. אפשר לפרש אולי שהוא עשה מזבח קודם, שכל אחד עשה מזבח, אבל כאן את המזבח שהוא רוצה להקריב עליו זה עכשיו. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם. הוא לא רק בונה, אלא הוא אומר שזה בשם השם. כמו שאנחנו לפני כל מצווה אומרים, וינועם השם אלוקנו עלינו. אנחנו לא באים, אני לא בא להניח תפילין כדי שיהיה לי איזה תכשיט על היד או על הראש. אני עושה את זה כדי להראות את דבר השם שמתקיים. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם. ויעש תעלה כבית שתיים זרע סביב למזבח. הוא עשה תעלה מסביב למזבח. מה התעלה הזאת? תעלה הזאת כבית שתיים. ומי שיודע, זה היה השטח של המשכן שעשה משה רבנו. זה היה בית שתיים. אליהו מכין כאן את התבנית של המשכן של משה רבנו. התעלה הזאת היא עושה גבול, גדר. של כאן זה השטח של המשכן. אתם יודעים שכשבנים את אורות התורה, סתם לקחנו שטח. אחר כך התברך שזה בדיוק שתיים, כמו חצר המשכן וחצר. המידות שלו בדיוק 100 אמה 50 אמה, ככה זה יצא. עבודת השם, מקדש מעט, זה המשך מבית המקדש הגדול. וערוך את העצים, מזכיר לנו, וערוך את העצים, אברהם אבינו, עקדת יצחק. הוא לא סתם שם עצים, הוא עורך אותם, גם בעצים יש סדר. כן, בכל דבר יש כוונה, עובדים כאן את השם, בכל צעד וצעד. וינתח את הפר, וישם על העצים. זה מזכיר מאוד את אברהם, עקדת יצחק. כן? וכאילו אותם מילים. ויומר מילאו ארבעה קדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. להגדיל את הנס, שלא יגידו שהכל היה יבש, היה חם, היה בצורת, אז אולי בגלל זה נתפס כאן איזה אש. הוא ממלא את הכל מים בארבעה קדים. ויומר שנו, עוד פעם, ארבעה קדים, ויומר שלשו וישלשו. כמה זה שלוש פעמים ארבע? 12. המספר מובן לנו כאן, שזה משתלב עם האבנים. אז יש כאן אבנים שמזכירים את עם ישראל, וגם המים. הוא בא להחזיר את המים לעם ישראל. עם ישראל בלי מים. אז הוא בא להחזיר להם את המים, גם בזה יש 12. איך יש מים בבצורת? אז חז"ל אומרים על פסוק במלאכים ב' שכשחיפשו נביא אמרו כאן אלישע אשר יצק מים על ידי אליהו. לאלישע היה קצת מים ונהיה נס והכל התחיל לזרום, כמו קד הקמח לא חלתה וצפחת השם לא תחסר. כתוב נעשו 10 אצבעותיו כצינורות של מים. ויומר שנו וישנו, ויומר שלשו וישלשו. גם עוד דבר שרואים כאן, אליהו אומר, וכל מה שהוא אומר זה נעשה. אנחנו רואים כאן שאליהו שולט כאן. הוא אומר לעם לגשת, הם ניגשים. הוא אומר לשפוך מים, שופכים. את התעלה הוא עושה בעצמו. קשה להבין, אליהו כנראה גם גיבור, לחפור תעלה בגודל כזה, אין זמן. הזמן של המנחה זה כבר דקות אחרונות לפני השקיעה. מתי הוא מספיק לעשות את זה? לבנות מזבח, לחפור תעלה מסביב ולהגדיר אותה, לקחת את הפר, לשחוט אותו, לנתח אותו, שזה כשהיה בית המקדש, היו 13 כהנים מטפלים בפר. וכאן אליהו עושה את הכל לבד. כן, כמו כהן גדול ביום הכיפורים. עובד לבד. כן, מי רצה להעיר? ויומר שלשו וישלשו, והלכו המים סביב למזבח, המים שהוא יצק על המזבח, הם מילאו כל כך את המזבח שהם גם זרמו למטה, וגם את התעלה מילא מים. זה הוא לא הספיק לו, הוא דאג שגם כל התעלה שהוא חפר מסביב, הכל מלא במים. והיא בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, וכבר הוא עומד שם, מה זה ויגש? עוד הכנה. עוד צעד, מהלך נוסף. ויאמר, וכנראה כולם שומעים אותו, השם אלוהי אברהם יצחק וישראל. למה להזכיר את זה? עם ישראל נמצא כאן, אז אנחנו מבקשים ריבונו של עולם, אפילו אם אלה לא ראויים, אבל הם בנים של אברהם יצחק ויעקב. וכאן הוא מזכיר ישראל, כאן הוא לא מזכיר יעקב. היום יוודא כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. שיראו כולם שאתה אלוקים בישראל. אתה אלוקים לא סתם אלוקים בשמיים, אלא בישראל. שהשם נגלה על ישראל, השכינה שלו שורה על ישראל. עם ישראל הוא העם שהשם בחר. כולל גם היהודים שנראים רחוקים, לא דתיים, עובדי עבודה זרה. השם איתם, והוא מבקש שהשם יראה את זה. ואני, א', היום יוודא כי אתה אלוקים בישראל, ב', ואני עבדך, שיראו שאני העבד שלך, צריכים שיקירו את גדולי ישראל, כמו שבתפילה, אחרי שאנחנו מבקשים, מלך אוהב צדקה ומשפט, שהשם ישיר לנו את המשפט ואת הצדק, מה מבקשים אחרי זה? על הצדיקים ועל החסידים. שהשם יראה לכולם מי הם הצדיקים בעם ישראל, כי הם הצינורות שיעבירו את ברכת השם לעם ישראל. זה יהיה דרכם. אחרי לכן חשוב שיכירו גם את הצדיקים, על הצדיקים ועל החסידים. ורק אחרי זה הוא בני ירושלים, ואחרי זה מצמיח קרן ישוע. כמו גם בתפילה של ראש השנה, ובכן צדיקים יראו וישמחו. צריך שיראו את הצדיקים. אבל זה שלב הבא, זה לא התחלה. וכן, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. וכל מה שעשיתי עד כעת, גם שעצרתי את הגשם, וגם מה שאני בונה כעת כדי להחזיר את הגשם, זה דברך. בכתיב כתוב כאן בדבריך, זה רומז על כמה דברים שהשם דיבר איתו. דיבר איתו מקודם להוכיח את ישראל, דיבר איתו אחר כך לגאול את ישראל, להחזיר להם את המים, השם מרחם על ישראל. אז זה, אבל הוא אומר בדברך עשיתי, כי עם ישראל לא יודע על כל הדברים, הם יודעים על חלק. אז זה, לעם ישראל זה כאילו דבר אחד. מה רצית? כן, זה הוסיפו אחר כך. הוסיפו את זה כשגבר הכוח של הרשעה, שלא הייתה ברירה, צריך לסלק אותם. כן, כמו אצל יהודה, שחזרנו שגישה זה לתפילה ולתחנונים, אבל גם למלחמה. נכונות, נדמה לי שגם אצל אברהם כתוב ויגש אברהם, נכון? בתפילה על סדום ועמורה, נכון? גם שם כתוב ויגש? מישהו זוכר?
כן.
אז זה נכונות למאבק. הוא בא דורש מהשם שיתערב. הצדיקים גדולים, כן, יש סיפור בזוהר ש רבי שמעון היה יחד עם הבן שלו בעיר לוד, והוא ראה את מלאך המוות יורד לתת מגפה על העיר. אז הוא אמר לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר, קיבלתי שליחות. אז הוא אמר לו, אתה לא עושה את השליחות הזאת. לך ותגיד לריבונו של עולם שאני אמצא פה. ואז הוא הלך וחזר ואומר, אמרו לי להשחית את העיר, אני בא להשחית. אז אמר לו, אתה לא עושה את זה. לך ותגיד לו מחדש. ואז בשמיים הכריזו, מלאך המוות עזב את המקום. לפעמים יש צדיקים שהם עומדים בתוקף, עומדים מול השם, השם רוצה את זה. כמו משה רבנו, והחל משה את פני השם אלוקר, חזר אומרים שכביכול כאילו תפס את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אתה לא תשמיד את עם ישראל. והשם רוצה את זה. כן, יש משל בזוהר של אבא ואמא ובן. המלך, הבן שלו חטא, והמלך בא, לוקח חרב או משהו להרוג את הבן. באה אמא, תופסת את היד של אבא, אתה תפגע בבן שלי, אני לא אתן לך. אז המלך נכנע. באמת, המלך הוא יותר חזק מהמלכה. אבל המלך, הוא רוצה מצד אחד שהבן יפחד, אבל מצד שני הוא לא רוצה להרוג את הבן שלו. הוא יודע שהמלכה היא עושה מה שהוא רוצה. כן, כשמשה רבנו מתפלל על עם ישראל, זה לא נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. או אליהו, כשהם באים ועומדים בתקיפות כזאת, הם יודעים שהשם כביכול במחשבה פנימית רוצה לגאול את עם ישראל. השם לא רוצה חלילה שיהיה רע לישראל. כן, הגישה הזאת היא גישה תקיפה של גדולים מאוד, וכן, אנחנו רואים שהיא מקובלת אצל השם. ענני השם, ענני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. מה זה ענני השם, ענני? חז"ל מבארים את זה, וזה נראה הביאור הכי מתקבל על הדעת גם בפשט. ענני השם שתרד אש מן השמיים, וענני השם שלא יגידו מעשה כשפים. לפעמים השם עושה לנו נס גדול מאוד, מלחמת ששת הימים, שמסעה נס שכל העולם ראה את זה. אחר כך באים אנשים, זה צהל, זה אנחנו עשינו. אז מה עזר הנס? אם כל הנס בא לקרב אותנו אל השם, ואחר כך אנשים לא מבינים את זה, אז כאילו הפסדנו את הנס. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא את מלחמת יום הכיפורים. כן, שבתם שחל האוויר שלכם, תראו מה קורה. 50% מהמטוסים נפלו מלחמת יום הכיפורים. והשם גאל אותנו גם מלחמת יום הכיפורים למען שמו, לא, לא, לא בכוח הצבא שלנו. והשגחה נפלאה. זה לפעמים הצרות שבאות אחר כך, כדי שלא, לא נחיש שמה שהגענו זה בדבר השם. ענני השם ענני. ויש מבארים גם במדרש, ענני השם באש וענני השם בגשם. הרי בשביל מה כל האש הזאת? בשביל שידעו כי השם הוא אלוקים. וכשידעו שהשם הוא אלוקים, אז אין סיבה לעצור את הגשם. הגשם נעצר בגלל העבודה זרה, וצריך לבקש את זה מחדש. אז ענני השם באש וענני השם גם בגשם. וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים. מה זה השם האלוקים? אמרנו ששם הוויה זה השם שרומז על התורה. התורה כולה היא וידבר השם אל משה. שם אלוקים זה השם שקשור לטבע. בראשית ברא אלוקים. כל הבריאה היא בשם אלוקים. התורה היא בשם השם. אז נדמה כאילו התורה לבד והטבע לבד. לפעמים אומרים, תעשה דבר כזה, אבל אני רק בן אדם, מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול לעשות? מה, אתה רוצה שאני אעשה נגד כולם? תראה מה שקורה בעולם. השם הוא אלוקים. גם בטבע השם הוא בעל הבית. אל תחשוב שהטבע הוא מחוץ לעבודת השם. הטבע בעולם הוא חלק מהבניין של התורה. התורה והטבע זה לא שני דברים. השם הוא האלוקים. זה בשיא העבודה שלנו ביום הכיפורים, בנעילה, אומרים את זה. להראות שאנחנו לא יוצאים מיום הכיפורים כעת. היינו באיזה מעמד גדול מאוד, כעת חוזרים לעולם, יורדים למטה למטה. מגיעים הביתה לצלחת מרק. מתפילה, חמש תפילות ביום, וצום, והכל, וכל ההתעלות הזאת יורדים למטה. ולדעת שגם בצלחת מרק, גם בכל מה שאנחנו הולכים, השם נמצא. הוא לא רק בגבהים, הוא גם בעולם התחתון. השם הוא האלוקים. וירא כל העם ויפלו על פניהם ואמרו השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. סליחה, דילגתי לפני זה. ענני השם ענני וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים ואתה הסיבות את ליבם אחרונית. חז"ל אומרים שיש בזה לימוד זכות גדול, שאם לא היה פסוק הזה, אז חלילה היה גזרה, חלילה, חלילה, על עם ישראל. עם ישראל עזב את השם. אז אליהו אמר כאן שגם מה שעם ישראל נפל, זה היה קצת כי השם נתן להם יד ליפול. לפעמים השם נותן לאדם ליפול, כדי שיחזור אחר כך בתשובה ויבין כמה צריך להתרחק מהחטא. כי אם עוזרים לאדם לא לחטא אף פעם, הוא לא יבין כמה החטא חמור. אבל אדם שהיה בתוך החטא ועזב אותו, אחר כך הוא מואס בחטא. לכן יש חשיבות בזה, בדיעבד של בדיעבד, שאדם גזל וחזר בתשובה. ואז הוא מתרחק מהגזל הרבה יותר מצדיק. צדיק שאף פעם לא יודע מה זה גזל, לא ראה את ההנאה מהגזל, את התענוג, הוא הצליח להשיג איזה משהו שמישהו עבד עליו, והוא השיג את זה בקלות. אז יש לבעלי עבירות, יש להם איזה הנאה. הם לא סתם עושים רשע, יש להם איזה הנאה, ואולי אם לא הייתה להם הנאה, אולי הם לא היו עושים את העבירות. אבל אז החזרה בתשובה היא לא חזרה בתשובה שלמה. אחרי שאדם חווה את הרשעות ואת ההנאות שלה, ואז הוא עוזב את זה, זה מכה גדולה מאוד לתומעה. שהנה, יש מישהו שהיה בעל עבירה ונפל בדרך והוא קם. וזה, יש בזה קידוש השם גדול מאוד. הרבה יותר מאשר שצדיק עושה את רצון השם. כי צדיק הוא לא שייך לעבירה. אבל אם מישהו שהיה בתחתית ועלה, זה מגדל מאוד את ההכרה בשלטון השם. שמאמר בגמרא בעירובין, כשם שעולה כילוסו של הקדוש ברוך הוא מגן עדן מן הצדיקים, כך עולה כילוסו מגיהנום מהרשעים. כשהרשעים בגיהנום אומרים, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זיקית, יפה תיקנת גיהנום לרשעים. אומרים, אנחנו יודעים שזה מגיע לנו. וכל האיסורים שלהם. אז יש בזה קידוש השם, כמו שהצדיקים בגן עדן. כן, אז אליהו כאן רומז, אתה סיבות את ליבם אחורנית. זה גם, אם לא היית נותן להם יד לזה, הם לא היו נופלים. אלא השם בדיעבד לפעמים נותן לרשע, אתה רוצה ליפול, אתה רוצה לעבור עבירה, בבקשה. כן, בא להתאמה, מעמיקים לו את התומעה. בבקשה, תיכנס. ותיפול אש השם, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר. בדרך כלל אש לא שורפת אבנים. אש, בשביל לשרוף אבנים צריך איזה כבשן עם להבה של אלפי מעלות. אבנים לא נשרפות באש. כאן היא אכלה את העולה, את העצים, את האבנים, את האפר. ממתי אש שורפת אפר? ואת המים אשר בתעלה לפיך, כאילו לקיקה את הכל, כמו שהשור, כלחוך השור, את ירק השדה, הוא מלקק את זה שלא משאיר טיפה, היא יבשה את הכל. ויער כל העם ויפלו על פניהם, ואמרו השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. איפה כתוב עוד ויער כל העם ויפלו על פניהם? איפה? לפני בני אהרון. כן, שם כתוב ויער כל העם ויפלו על פניהם וירונו. כן, שם הייתה רינה כשהם ראו שהשם שוכן במשכן, ראו שמשה רבנו בנה את המשכן. אולי זה סתם, אבל כשבא אש השם ואכלה, אז כולם ראו. כן, אז זה כאילו חזרה. ראינו כאן הרבה הקבלה בין משה רבנו לבין אליהו הנביא. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בשלח שהתורה מספרת את כל המלחמה עם עמלק, שמשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. זה בא ללמד אותנו שכך יהיה לעתיד לבוא, שמה שעשה כאן משה רבנו יעשה אליהו הנביא, ולידו יהיה משיח בן דוד, וכך תהיה המלחמה בעמלק, שחלק לוחמים וחלק מתפללים, הצדיקים הגדולים, ואליהו הנביא יהיה שם. ואז אליהו הנביא הוא ישלים את מה שמשה רבנו התחיל לעשות. אנחנו רואים גם בסוף הנביאים, סוף הנביאים, הנביא האחרון, הפסוקים האחרונים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אליה הנביא הוא סוגר את כל הנבואה שהתחילה עם משה רבנו. כן, שם כתוב גם, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. רואים כאן את הקשר של אליה הנביא, הוא משלים את משה רבנו. לכן יש כאן גם קשר במעשים שלהם. מה אתה אומר? מה מבינים במילה נפילה ומה מבינים במילה ירידה? כשאתה שומע את המילה נפילה, מה אתה חושב? לא. זה כאילו משהו שהיה צפוי ליפול. ירידה זה בא בצורה טבעית, מישהו יורד. נפילה זה כאילו שהאש חיכתה בשמיים רק לרגע הזה, שרק אליהו יגיד. והיא כבר נפלה. זאת אומרת, האש כבר הייתה קיימת. זאת אומרת, לפני שאליהו התחיל להתפלל, כבר הייתה שם אש מוכנה, והיא רק הייתה נחקה למילה של אליהו, והיא נפלה. זה יותר מאשר בתרת. זה לא התחדש כאן, אלא אצל צדיקים גדולים, הקדוש ברוך הוא מכין את מה שהם רוצים עוד לפני שהם, והיה תרם יקראו ואני אענה. השם יודע מה שאליהו רוצה להתפלל, והוא כבר הכין את זה. ויער כל העם ויפלו, ואמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מה זה הוא האלוקים? אמר לו השם האלוקים. אליהו אמר להם, כי אתה השם האלוקים. ידעו כל העם, כי אתה השם האלוקים. מה זה הוא האלוקים? הוא, הרבה דרשות של חז"ל, זה הוא ואין אחר. הוא האלוקים שאין עוד שלטון, אין עוד מלבדו, הוא ולא אחר. השם הוא האלוקים. זה יותר ממה שאליהו אמר, הם אומרים השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסום, ויורידם אליהו אל נחל קישון, וישחטם שם. ליד הנחל, אלה היו המסיתים והמדיחים של עם ישראל, אלה הזיקו, אז שם הם נופלים. נחל קישון זה הנחל שהוא לרגלי הכרמל. מתחת לכרמל, משהו ששוטף לים, כמו שעבודה זרה של, שהייתה ביהודה, יושיהו המלך שם את זה בנחל גיחון, שזה יגיע לים המלח, ששם זה ילך ויתבהר. כן. תשליך במצולות ים כל חטאותם. זה יגיע לים, למקום ששם זה יבלע את כל הרע. טוב, מכאן בחלק האחרון, ההחזרה של הגשם. טוב, זה בעזרת השם הפעם הבאה. מה זה? לא, לא היה צריך בתי דין. כמו פנחס שהרג את זמרי. שבת שלום.